טעמי ל"ג בעומר. ואנחנו אומרים, התופעה הזאת שהולכים ומתרבים ומגיעים לרשב"י, היא לא סתם, כי זה ברור שאנחנו, זה אינדיקציה, אנחנו בדור של גאולה, יש כמיהה וצמאון גדול מאוד לפנימיות, ורשב"י זה פנימיות. רשב"י זה רק פנימיות. כמעט, אז כולם נמשכים לשם, כמו שאנחנו נמשכים אל האור, נמשכים לשם. כי, ולכן אפשר לראות שם גם מגוון גדול מאוד של אנשים, של סוגים, החל מחסידויות שמגיעות לשם, חסידות בויאן, מתולדות אהרון וכל החסידויות, פעם אחת. פעם שנייה, ספרדים, ברור, מה זה, רשב"י הרי היה ספרדי, זאת אומרת, כל זה, ועמך ופשוטים, כולם נמצאים שם, למה? כי רשב"י מסתכל ישר פנימה. אין, כל ההבדלים בינינו הם בחיצוניות. הוא נראה ככה, זה נראה אחרת, או עם כיפה כזאת, או עם כיפה אחרת, אבל מבפנים, בנקודת הפנימיות של הנשמה, שם זהות מוחלטת, שם אנחנו אחד, אומר בעל התניא. נשמה אחת בגופות מחולקים. רק הבעיה היא המבט, אנחנו מתבוננים אחד על השני, ומסתכלים כל הזמן, מה שתופס את העיניים זה הצדדים החיצוניים. אבל מגיעים לרשב"י, אין חיצוני, יש רק פנימי. אז כולם באים. וככל שהדורות מתקדמים והצורך בפנימיות נהיה קריטי, נהיה הכרחי, יותר ויותר אנשים מגיעים לשם. זה עדיין לא קל להגיע. אמנם הכבישים יותר טובים, ואמנם יש הסעות וכל הדברים האלה, עדיין לא קל להגיע לרשב"י. לפני 3 שנים הייתי בל"ג בעומר עצמו ברבי שמעון. חזרתי, עליתי לאוטובוס, עכשיו לידי יהודי. התחלתי לפטפט איתו, מה פה, מה שם, איפה באת? הוא אומר, אני 30 שנה מגיע לכאן. כל שנה בל"ג בעומר, כל הכבוד, מסורת. אמרתי לו, מאיפה כבודו מגיע? הוא דיבר עברית כזה, היה חלבי. אבל אני מגיע מניו יורק, 30 שנה, מטוס, נוחת, עושה לרשב"י, חוזר, מטוס, הביתה. אך, משהו. אז אנחנו ננסה לראות בעזרת השם מה סיבת הטעם. בואו נתחיל. ובכן, כותב מרן בשולחן ערוך, נוהגים שלא לישא אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר, מפני שבאותו הזמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אבל להרס ולקדש אפיר דם. וגם ניסוי משקפץ וכנס אין אנשים אותו. אומר הרי, מה מיום מל"ג בעומר ואילך, הכל שרי. הכל מותר. אז מופיע בהלכה, זה לא רק נסתר, מופיע בהלכה שמל"ג בעומר משתנה משהו. מה השתנה? אומר מרן, בסעיף ב', נוהגים לא להסתפר עד ל"ג בעומר, שאז אומרים שאז פסקו מלמות. ונסתפר עד יום ל"ד בבוקר, אלא אם כן חל יום ל"ג לערב שבת, שאז מסתפרים גם מפני כבוד השבת. אז טעם אחד, הטעם הראשי, בכלל לא קשור לרבי שמעון. קשור, לפחות כאן, קשור לתלמידי רבי עקיבא. יוצא של ל"ג בעומר, לפי הטעם הזה, לא קשור לרבי שמעון. היינו צריכים לנסוע לקבר רבי עקיבא, לא לקבר רבי שמעון. ביום הזה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. זאת סיבת השמחה. והאמת, שאם זו סיבת השמחה, אז זה לא שמחה מאוד גדולה. כלומר, היינו במצב נורא והיום, ונפסקה הגזרה. זה לא סיבה לעשות מסיבה. זה סיבה להפסיק להתאבל, אבל לא לעשות מסיבה. זה כמו אדם ש, לא יודע מה, נגמר לו האבל של 7 או 30, אז הוא עושה מסיבה. הוא אומר, עכשיו מפסיק להתאבל. הוא לא עושה מסיבה. אז לפי הטעם הזה שמופיע בהלכה, יום ל"ג בעומר הוא לא יום של שמחה, אלא הוא יום שבו מפסיקים להתאבל. אם אנחנו הולכים לפי הטעם הזה. כן, אשר. בהחלט דומה לזה. ברוך אתה, לכן לא אומרים הלל בפורים. אבל אנחנו כולנו מכירים שזה קשור גם לרשב"י, אז המקור הראשון שמתייחס לזה, אומנם בזוהר מופיע שזה יום הדהילולה שלו, אבל המקור הקרוב אלינו זה שער הכוונות לרבי חיים ויטל, והוא כותב כך: עניין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג בעומר על קברי הרשב"י ורבי אלעזר בנו, אשר קבורים בעיר מירון, כנודע, ואוכלים ושותים ושמחים שם. אני ראיתי למורי ז"ל שהלך לשם, מורי ז"ל, מי זה מורי ז"ל? ארי הקדוש. שהלך לשם פעם אחת ביום ל"ג בעומר, הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם 3 ימים. למה הוא כותב רק פעם אחת? אם ארי הלך רק פעם אחת, אז זה גם בסיבה, הוא הלך פעם אחת, הוא לא הלך הרבה פעמים. מה אתם אומרים? הארי חי בסך הכל שנה וחצי בצפת. אז אין להעביר, הוא עשה רק פעם אחת, כי יכול להיות שהוא היה רק פעם אחת בחיים באותו זמן. כן. אז בוא נראה, אולי הטעם הזה גם מופיע בדף. חכי בסבלנות. אני ראיתי למורי זל, שלח שם פעם אחת ביום ל"ג בעומר, הוא וכל אנשי ביתו, הוא ישב שם שלושה ימים, ראשון של השבוע ההוא, וזה היה הפעם הראשונה שבא ממצרים. אבל אין אני יודע, אומר המערכו, אם היה אז בקי ויודע בחוכמה הנפלאה שהשיג אחר כך. כלומר, זה היה קרוב לזה שהוא הגיע ממצרים, עוד לא יודע, אומר, אם הארי כבר היה בקי בכל חוכמת הפנימיות. והרב רבנו יונתן סגיס העיד לי שבשנה אחת קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי זל שהוליך את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע ועשה שם יום משתה בשמחה. אז מעידים שהארי עשה חלקה לבנו במירון בל"ג בעומר. טוב, גם העיד הרב רבנו אברהם הלוי כי בשנה הנזכרת הלך גם הוא שם והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון אחם השם אלוהינו את אבלי ציון. היה יהודי אחד מקובל, שהוא היה נוהג להגיד כל יום בתפילה, תפילה על נחמת ירושלים. זו תפילה שמזכירים בימי אבל, בימי בתשעה באב וכולי. וגם ביותו שם, אז הוא הלך בל"ג בעומר, התפלל מנחה ואמר תפילת נחם. ואחר שגמר העמידה אמר לו מורי זל, הארי, כי ראה בהקיץ את רשבי עליו השלום עומד על קברו. כך הארי מספר. ואמר לו, אמור אל האיש הזה אברהם הלוי, כי למה אומר נחם ביום שמחתנו? זה יום שמחה שלי. מה הוא אומר? תפילה של צער. לכן הוא יהיה בנחמה בקרוב. רבי שמעון נזף בו, אמר לו, אמר נחם, הוא יצטרך נחמה בקרוב. ויצא חודש הימים, שמת לו בן אחד, השם יציל אותנו, וקיבל עליו תנחומים. כתבתי כל זה להורות, כי יש שורש במנהג הזה הנזכר. ובפרט כי רשבי עליו השלום וחמישה תלמידים הגדולים של רבי עקיבא, ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג בעומר, כפי שמה שביאר לאל ביום ל"ג בעומר. אז מערכו מביא שהארי ציין את היום הזה, והיה מי שלא ציין את היום הזה ואמר תחנון, או אמר נחם, אז נענש, אבל הוא עדיין לא ביאר מה היה שם. כלומר, הארי אומר שהוא רואה את רשבי, עומד על הקבר ואומר, זה יום ההילולה שלי. למה האדם הזה אומר נחם ואין איש אותו? אבל עדיין לא ביארנו מה זה יום ההילולה. האם זה יום שבו הארי נפטר? האם זה, סליחה, הרבי שמעון בר יוחאי נפטר? האם זה יום שבו קרה משהו אחר? אז בואו נתחיל לבאר את העניין הזה. פשוט חתם סופר, הוא מביא טעם נוסף, מאוד מעניין. וגם כן, זה יפה כי כאן כל השוטים מדווחים לנו על, גם נותנים לנו ידיעות מה היה. אומר החתם סופר, ידעתי כי שמעתי שעכשיו אח שורדרי, וממרחק יבואו לדרוש את השם בעיר הקודש, צפת ביום ל"ג בעומר, בעיר הדרשבי. הוא מדווח לנו, כבר בתקופתו 250 שנה, היו מגיעים אנשים מרחוק מאוד, על חמור כמובן, לדרוש את רשבי ביום ל"ג בעומר. ואם כי כל כוונתם לשם שמיים, שכרה אמרה בלי ספק, על דרך ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה. כמו שכתב תוספות ראש פרק אין מעמידים. כלומר, יש עניין להדליק נרות. במקום לקרוא ודילוגו עלי אהבה, כתוב ודילוקו נרות עלי אהבה. כאילו, הדליקו נרות אהבה. אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן דרותיי שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם, שלא ירצה להתחבר עמהם בזה. החתם סופר אומר, אני לא הייתי חוגג את ל"ג בעומר. למה? כי כבר כמה קרקורי קרקר בפרח אורחה עם סימן תף צדווה בקונטרס מנהגי איסור של אות י"ד על המקומות שעושים יום טוב ביום שנעשה להם נס, מעד אמרינן פרקמה דראש השונה כמייתא בטיל אחרינה מוסיפים בתימה? איזה מין דבר זה? יש לנו כלל, אומר החתם סופר, שאין לנו כוח להוסיף חגים מדעתנו. הרי היה לנו מגילת תענית. מגילת תענית זאת מגילה שבה היו רשומים כל מיני מועדים וימים טובים שקבעו אנשי כנסת הגדולה או הקדמונים להם אפילו, וכל מיני דברים שקרו לעם ישראל. והגמרא אומרת שבטלה מגילת תענית, ביטלו אותה. חוץ מחנוכה בפורים, בטלה מגילת תענית. אז היו חגים שכבר היו וביטלנו אותם. אז עכשיו אתה מוסיף איזה חג נוסף שלא כתוב בשום מקום? איך אפשר להוסיף חג? אומר החתם סופר. לא להגיד תחנון, לא להגיד זה, אני לא משתתף בזה. אבל אז הוא מנסה למצוא בכל אופן טעמים וסיבות ללג בעומר. ולפי דעית במדרש, מיום שקלה החררה שהוציאו ממצרים, הלכו ג' ימים בדו לחם, ואחר כך ירד המן, אם כן הייתה הורדת המן ביום ל"ג בעומר, וראוי לעשות לזה זכר טוב. או, מצאנו טעם נוסף. למה ל"ג בעומר? כי ביום הזה התחיל לרדת המן. כי כתוב שבני ישראל יצאו ממצרים עם מצות, המצות הספיקו להם לחודש, 30 יום. אחרי שנגמרו להם המצות, הם התאפקו 3 ימים עד שהם היו רעבים, ואז הם התחילו להתלונן. התאפקו 3 ימים, זה תצוואב, תצזיין, יוצזיין. כן? 3 ימים, ובי"ח, בי"ר, יורד להם בפעם הראשונה המן, לפי החשבון הזה. ואז יוצא של ל"ג בעומר, זה יום ירידת המן. עושים יום טוב. כן? יום ירידת המן, ירד פעם ראשונה המן לעם ישראל, אז ציינו יום טוב. אז זה חשבון. הוא אומר, אבל החשבון הזה הוא נגד השס, בפרק רבי עקיבא. בפרק רבי עקיבא משמע שירד להם המן בתתוו בי"ר. אבל שם הערכתי. מכל מקום, אומר החתם סופר, לעשותו יום שמחה והדלקה, ובמקום ידוע דווקא, שיהיה תל תלפיות שהכל נפנים לשם, לא ידעתי אם רשאים לעשות כן. מה זאת אומרת? לעשות את... לא נראה לי שרשאים. למה? מה מפריע לו? ואב וכן מה שכתב רלבך, במי שנדר לקבר שמואל הנביא יוען שם, וכבר עלה בליבי לומר לפי מה שכתב הרמב"ן באיגרת הנפלא שלו, שכל מקום המקודש יותר מחברו, חרוב ושומם יותר מחברו. על כן, הועיל, ובאבונות הרבים, עדיין לא הגיע עד עתה זמן בנייניו, על כן היה זאת כדי שלא יתיישב ירושלים ביתר עוז, כי לא זכינו לכך. אתם שמעתם מה הוא אומר? אה? הוא אומר, בכיוון שעדיין לא הגיע את הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא נטע בליבות האנשים ללכת למירון ולצפת. ולא לירושלים, כי לא הגיעה את הגאולה. מבינים? לא זכינו שתגיע את הגאולה, אז במקום שכולם, כל האלפים יגיעו לירושלים, ירושלים נשארת עזובה, והולכים ל... הולכים לצפת ולמירון. הוא אומר שזה כאילו מעמד שנועד ליצור... דרך אגב, ככה אומרים שזו הסיבה שהייתה רעידת אדמה בצפת. מפני שצפת הייתה הלכה ונהייתה יותר... הייתה רעידת אדמה גדולה בצפת. הלכה וניתה יותר מירושלים ואסור. ירושלים צריכה להיות המרכז. אבל גם החתם סופר אומר את זה. החתם סופר אומר, הייתה זאת, כבר עלה בלי לומר לפי מה שכתב הרמב"ן באיגרת הנפלא שלו, שכל מקום המקודש יותר מחברו, חרוב ושומם יותר מחברו, על כן הועילו בעוונות הרבים עדיין לא הגיע עד עתה את זמן בניינו של המקדש, על כן היה זאת, מה היה זאת? ההילולה במירון, כדי שלא יתיישב ירושלים ביתר עוז, כי עוד לא זכינו לכך. מסיים החתם סופר ואומר, מי ייתן ויזכני השם יתברך להיות ממיישבים של ירושלים, ועל כל פנים לא מהמערסים ומחריבים חס וחלילה להאריך גלות ישראל. פססס, קצת ביקורת. ולכן אנחנו יודעים שיש, תגיד להם שיהיו בשקט, שיש מנהג, היה מנהג בירושלים גם כן ללכת לרבי שמעון, בל"ג בעומר. אבל איזה רבי שמעון? רבי שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, היו חוגגים בירושלים את ל"ג בעומר, בקבר שמעון הצדיק. היו אומרים, זה ההילולה שלו, הוא הרי קדמון לרבי שמעון בר יוחאי. מה? מה זה? לא, אבל היו הולכים לקבר שלו. זה היה, לא חושב ש... לא נראה לי ל"ג בעומר דווקא, כתוב מוצא יום כיפורים שהוא מת. אבל היו הולכים לציון שלו. יפה. אז יש לנו כבר טעם שלישי, נכון? טעם אחד, ראינו שזה תלמידי רבי עקיבא שפסקו מלמות, טעם שני שזה יום של הילולה, והחתם סופר אומר, בעצם נוצרה כאן איזו הילולה כדי להסיט את המרכז מירושלים, כי עוד לא הגיע הזמן הגאולה. יזכנו, הקדוש ברוך הוא אומר, החתם סופר, להחזיר את, את המרכז לירושלים.
כמו בית המשמר.
מה זאת אומרת?
וגדל במירון ולא...
היום אנחנו חייבים לומר את האמת. שירושלים עוברת את מירון. כלומר, בכותל נמצאים, אומנם אמרנו, לא בל"ג בעומר בכלל. הוא אומר, מה שהפריע לו, זה שכשהיית בוחן את כל מעגל השנה, לא היית מוצא כינוס כזה גדול של יהודים בירושלים, כמו שהיית מוצא במירון. לא היית מוצא. מה זה? כן. אבל הוא אומר, בוא נתפדל שיגיע הזמן, ונוכל לעלות כולנו לירושלים. וואו, זה, מה זה? זמזום הזה. טוב, פרי עץ חיים. גם כן מרבי חיים איתן. עניין ימי העומר. הנה עניין העומר, כבר בארנו שהם ימי דינים, שהם סוד שינקף דינים. אמנם בימים האלו אין בזה רנפין עדיין רק מוכן דקטנות, ולכן מתו כבדלת אלף תלמידי רבי עקיבא בזמן העומר. והנה הכבדלת אלף תלמידים שלו היו מן המוכן דקטנות, ולכן הם מקטרגים וסונים זה את זה. והיה מספרם כבדלת אלף תלמידים, והעניין כי שם מוכן דקטנות הוא שם אלוהים. ואחר כך מה עשה רבי עקיבא? לקח חמישה תלמידים, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי אלעזר בן שמוע ורבי שמעון ורבי נחמיה, ואלו נתקיימו. והעניין כי עולה הם סוד, היי, מה? היי גימל דגדלות, המידות הגדולות, ולכן נתקיימו. ואלו באו אחרי הכבדלת אלף תלמידים, כי כן דרך המידות של גדלות, גבורות דגדלות, לבוא אחר גבורות דקטנות ומתקיימים אותן דגדלות. כן? אז יוצא שהוא מחבר פה את ההבדלים בין התלמידים. כלומר, ככה, קודם כל, אולי נגיד על הדבר הזה משהו. ימי ספירת העומר זה ימים של תיקון, מה שהוא כותב כאן נכון, תיקון הדינים, שינקף דינים. ויש בימים האלה מוכין דקטנות, שצריך לתקן אותם למוכין דגדלות. בואו נתרגם את זה לשפה טיפה יותר מובנת. זה מה שאנחנו עושים כל יום, בעזרת השם, בספירה. אנחנו לוקחים הרי כל יום, לכל יום יש לו איזושהי בחינה, יש לו איזושהי מידה. אנחנו מתקנים כל יום קצת. לא עושים תיקונים דרמטיים, אורות וברקים. יש לנו 49 ימים. כל יום מתקנים קצת. עוד שנייה, יש לנו 7 מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. כל שבוע זה, יש לו מידה, וכל שבוע, כל מידה יש לה את כל הבחינות. אנחנו עכשיו נמצאים בשבוע ההוד. ספרנו היום את נצח שבהוד, נכון? היה אתמול גבורה שבהוד, היה של שום. חסד שבהוד, עכשיו זה נצח שבהוד. מחר יהיה... מה? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. לא, מחר לא יהיה עוד. מה ספרנו היום? חסד היה במוצא שבת. גבורה, יום ראשון. חסד, גבורה, תפארת, היום היה תפארת, סליחה. היום היה תפארת שבה, תפארת שבה עוד, נכון? מחר יהיה נצח, וביום רביעי בלילה יהיה כבר הוד שבה הוד. אז מה זה אומר? אולי רק בוא נכיר את המושגים כדי שנבין מה אנחנו מתקנים. חסד, ובגדול תיקון הנתינה, המקומות שבהם היינו אמורים לתת. אבל יש כל מיני סוגים של חסד. חסד שבחסד זה נתינה לשם שמיים. נתינה אלטרואיסטית לגמרי. כמו יש את החסד של אמת שעושים עם הנפטר. זה חסד שבחסד, נגיד. גבורה שבחסד, מה זה? זה הגבלה. אני רוצה לתת למישהו משהו, אני נורא רוצה לעזור לו, אבל אני מגביל את עצמי. כדי לא להציף אותו, כדי לא להטביע אותו. זה כמו הורה שדואג לילד שלו ועוטף אותו מכל הכיוונים, ופוצ'י ומוצ'י וכל הדברים האלה, ואז הוא בעצם מקלקל אותו. איך אומרים באנגלית מפונק? אומרים ספויל, מקולקל, זה בעצם, אתה מקלקל אותו. אז זה גבורה שבחסד. מה זה חסד, גבורה, מה זה תפארת שבחסד? תפארת שבחסד זה מצב שלם שבו, תפארת שבחסד זה ווייז. ווייז. כולם נותנים ומקבלים, זה מאוזן. אתה גם מקבל דרך ניבוד וכולי, אתה גם נותן, אתה גם מדווח איפה אתה נמצא. זה מין ארגון כזה של מקבל, נותן, מקבל, נותן, מקבל, נותן, שכולם בתוך הסיפור הזה. זה תפארת שבחסד. אני סתם, אני לוקח כאן את השבוע החסד בתור דוגמה. אחרי תפארת שבחסד מה יש? נצח. עוד פעם אתה מתבלבל. נצח שבחסד. נצח שבחרי סת, וכל דבר כזה צריך לתקן, אתם מבינים? כל דבר כזה, אם פגמתי ולא נתתי לשם שמיים, וציפיתי כל מיני לתמורה, צריך לתקן את החסד שבחרי סת. אם נתתי יותר מדי למישהו והצפתי אותו וזה, צריך לתקן את זה. זאת צמצום קטן. אם במקום ליצור מצב מאוזן של מקבלים נוטלים, מתעקשתי להיות מהנותנים רק אני, אז צריך לתקן את זה. נצח שבחסד זה חסד נצחי, חסד שמנצח, זה חסד שהוא, בקיצור זה התמדה. כמה אנחנו הרבה פעמים מתחילים איזה פעולה, אבל אחרי כמה זמן כבר תאשים. נצח זה משהו נצחי, שמנצח את המציאות, חסדים קטנים, כמאמר השיר הידוע של אחד מגדולי הפייטנים, מתנות קטנות, לא מתנות קטנות, אבל כמו טפטפת שמטפטפת כל היום, אתם יודעים, הטפטפות זה המצאה ישראלית, זה טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, וזה צומח, זה עוצמה. אז זה חסד, זה אמרנו נצח שבחסד. אחרי זה הוד שבחסד. מה זה הוד שבחסד? הוד שבחסד זה להודות. להודות שקיבלתי חסד ממישהו. לא תמיד זה נעים להודות. להודות, להגיד, כן, הוא גמל איתי חסד. יש לי הכרת הטוב כלפיו. אני מחויב להודות וגם להגיד תודה על החסד. מישהו גמל איתך חסד, תגיד לו תודה. מה תודה? גם ככה צריך לעשות את זה, מישהו ישמע. משלמים לו על זה. לא? תגיד תודה. עשה איתך חסד. גמל איתך חסד. אפילו שהוא חייב. זה הוד שבחסד. יסוד שבחסד זה צריך לתקן, אז בהוד שבחסד צריך לתקן את כל הפעמים שלא אמרנו תודה על חסדים שקיבלנו. אפילו מדומם. אפילו מצומח. עכשיו, אנחנו בפני פסח, מכרנו את האוטו שלנו. היה לנו אוטו, טויוטה זקנה ונאמנה, טויוטה פריביה, שהיא הייתה בת 20 כבר, חגגנו לה לא מזמן, 450 אלף קילומטר, קרמנו לה כוסית, לחיים, המנוע שלה היה אימתני, אבל חוץ מהמנוע, כבר לא כל כך הזה, הבגז לא נפתח, הדלתות כבר היו זה, המסגן ביום טוב עם רוח מערבית, ככה צפונית, היא בכיוון הנכון, עם הרבה מאמץ, היית יכול להרגיש שזה משהו. וכל זה, די, אשתי אמרה לי מספיק, זהו. אנחנו, אז טוב, עשינו, די, קנינו, די, ואז כתבתי איזה, כמו מכתב פרידה לאוטו, הקראתי לילדים. אבל הכרת הטוב, לקחה אותנו מקירת שמונה עד אילת, נסענו איתה, זה היה ככה זה. הכרת הטוב, אפילו לחפץ דומם, לא להגיד, יאללה, די, זרוק את זה לפח. למדנו ממשה רבנו שצריך לדעת גם, זה נקרא הוד שבחסד, כן? יסוד שבחסד, מידת היסוד, שבוע היסוד, היסוד בכלל זה לשמור על כוחות חיים ולא לבזבז אותם. זה יוסף הצדיק. יסוד שבחסד זה כל מיני חסדים שעשינו שלא היינו צריכים לעשות. בזבזנו את כוח הנתינה על מקומות שלא צריכים לתת. כן? היינו לא יודע מה, אדם הולך מבזבז את ה... סתם, החל מכסף שבזבזנו על סתם, על מותרות. סתם, חבל. במקום בזבז זה השטויות, בוא... תקנה בזה דברים ראויים, תעשה בזה צדקה, תעשה בזה... סתם, אדם בזבז כסף על שטויות. זה יסוד שבחסד, זה פגם ביסוד. זה כוחות חיים שהולכים מזה. או סתם חסדים שעשינו עם אנשים שלא זקוקים להם בכלל, וסתם בזבזנו אנרגיה, וסתם, כן, כוחות חיים שלנו שהלכו לנו לאיבוד, אדם, לא יודע מה, היה התלהבויות. השפת אמת אומר שצריך להיות מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. הוא אומר, צריך לשמור את הפעמייך, את הפעימות הלב, לנעול אותם, שיהיו בנעלים בת נדיב, רק לדברים אמיתיים. ולא שיפעם לך הלב מאיזה סרט מתח של שטויות, לא יודע מה זה. כאילו, שמור את ההתרגשות לדברים הנכונים. אז זה שבוע החסד, נגיד. בסדר? דיברנו על שבוע החסד. בואו נעשה גם את שבוע ההוד, ככה, בשבוע ההוד, שיהיה לנו. אבל צריך ככה כל שבוע לעבוד. בסדר? מה זה שבוע ההוד? מידת ההוד מה היא? להודות. אז... חסד שבעוד, מה זה? להודות. להודות, לפרגן, להגיד תודה בכיף, להודות על החסדים, להודות, לתת ככה. בואו שערב ותודה, אל תתקמצן. יש כאלה מתקמצנים על התודה, תודה רבה לך. תודה רבה על מה? תגיד, תפרט את התודה, זה, אני רוצה להודות לך על זה, בסדר גמור. תת ככה ברחב. גבורה שבעוד זה אפשרות אחת, אתה הולך לקטע, קודם כל גבורה שבאות זה היכולת להודות כשלא נעים. כשאומרים גבורה שבאות, מי שעומד מול העיניים זה יהודה. ויאמר יהודה צדקה ממני. יהודה מודה, וההודעה הזאת היא לא נעימה. כולם רואים, כולם יודעים, כולם זה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להודות. שצריך להתגבר, זה להגיד כמו להודות על הרעה. שאדם יש לו צרה והוא אומר, עודך השם כי ענפת בי. האפשרות השלישית, כמו שהזכרת, זה לצמצם את ההודעה. אם אני אומר איזה מין תודה כללית, אני רוצה להודות לכולכם, אתם מקסימים, אתם נהדרים, אתם... אז אם אתה מודה באופן כללי, זה בעצם לא הודית לאף אחד. אבל אם אני מצליח לצמצם את ההודעה וטיפה לדייק אותה, ולהגיד, אני רוצה להודות לפלוני, לאלמוני, לפלמוני, אז זה הופך את זה ליותר מדויק וליותר משמעותי. כן? כאילו, יש הילדים מאוד... תודה, 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 כן. כמו שלפעמים צריכים לבקש סליחה לפני ראש השנה, לפני זה, צריך לבקש סליחה 3 פעמים, אז הם זה, אני צריך לבקש לך סליחה. האמא היא לא סולחת לי. סליחה, 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 זהו. זה נגמר. סמן וי, לא עובד כך. אז תדייק את הדבר. אז זה נקרא גבורה שבהוד. חסד גבורה, תפארת שבהוד, מה זה? היום ספרנו, מה זה תפארת שבהוד? איך? מה זה? בדיוק, זה לדעת להיות... גם לדעת להודות, אבל גם יש כאלה שכשאתה בא להודות להם, הם דוחפים אותך. הם דוחפים אותך, לא, לא, שום דבר, לא, אני מבקש לעצור, לא, זה לא אני... תן להגיד תודה. זה גם צורך להודות. תן רגע. למה אנחנו הודפים כשאנחנו מקבלים מחמאה? לא, זה לא אני, לא, אתה צריך, זה... יש עניין גם לדעת לקבל את המחמאה, להגיד תודה רבה, אני מאוד שמח, שימחת אותי, הרבה פעמים ניגשים אליי, אל רבנים אחרים במכון, אנשים, תודה רבה על השיעורים, אנחנו מאוד שמחים, זה מאוד מחזק אותם. אז זה לא נכון להדוף, להגיד, שום דבר, בסך הכל עשיתי. מצד שני, זה בטח לא צריך לעוף על עצמנו, כן, ודאי, שיעוריי נודעים בשערים, וזה, רק עכשיו אתה פנית אליי, מה זאת אומרת? המזכיר שלי פה ייגח ממך התרומה על ה... לא. זה נכון להגיד תודה רבה, זה מאוד מחזק אותי, אתה נותן לי כוח להמשיך, אתה זה, תתפלל, לפעמים אני אומר לאנשים, תתפלל עליי שהקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לנו שיעורים טובים, כאילו, שתף אותו בשמחה, אבל לדעת גם לקבל, זה תפארת שבעוד, מצב מאוזן, צריך לתקן דבר כזה, אם בא אליך מישהו וניסה להגיד לך תודה, ואתה עדפת אותו לקילומטרי לזה, צריך לתקן את זה, ואם פגענו בתפארת שבעוד, זה היום לתקן את הדבר הזה. זה לא סותר, זה כמו יהלום. יש לך יהלום? אין לך יהלום עדיין. יהיה לך את השם יהלום, תנו לך. אז יהלום, יהלום, בשביל ליהנות ממנו, אתה מסובב אותו לאט, 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 כאילו, אתה רואה איך הוא בזווית הזאת, איך הוא בזווית הזאת. עכשיו אנחנו מטפלים במידת ההוד השבוע. אז יש ככה ויש ככה, לפעמים יש גם דברים, זה לא סותר, זה... לפעמים, בדיוק, זה מורכב, זה לא סותר, זה מורכב. לפעמים צריך ככה, לפעמים צריך ככה, בדיוק. ואם אנחנו דוגמטיים ואומרים, אני לא מקבל, אני לא מקבל מחמאות, אני רק אומר תודה ואני לא מקבל תודה, אז פגמת. ולפעמים אנחנו, ניתן לכם דוגמה מדהימה לגבורה שבהוד. גבורה שבהוד, שיצאנו מהספירה הזאת עכשיו. בעיניי זו דוגמה מופלאה, מופלאה מאוד. הפסוקים אומרים ככה, באים, תקשיבו טוב, אני חושב שלא שמים לב לדבר הזה, זה בעיניי פלא. ויבוא המלאכים אל יעקב ויאמרו לו, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו-400 איש עמו. כלומר, יעקב מקבל בשורת איוב, עשיו הולך להרוג אותך. מה התגובה של יעקב? אתם זוכרים, כן? ויירא יעקב מאוד, ויצר לו. יעקב מפחד. מה הוא עושה? ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים משתי מחנות. למה הוא עושה את זה? ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו, והיה המחנה נשאר לפלטה. כלומר, יעקב חוצה את המחנות בגלל שהוא מפחד מסכנת השמדה, והוא אומר, לפחות אם עשיו ישמיד אותי, יישארו לי 50%. אתם מבינים איזה נורא זה? מי יישאר? ראובן או שמעון? אולי לוי ימות? אולי יהודה? אולי בנימין? מי ימות? מי יחיה? זה נורא מהיום, 50%. זה מטורף. ממשיך יעקב ואומר, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. אדוני אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. הוא מודה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. למה? כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. מה זאת אומרת? אני אומר את הפסוק הזה עוד פעם. קטונתי, אתם מכירים אותו, כן? יעקב העתיק את זה מיונתן רזל, כידוע. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. למה קטונתי? כי כשעברתי את הירדן, הייתי רק עם הקל, ועכשיו, בלי עין הרע, אני שני מחנות! הקדוש ברוך הוא תראה! רגע, רגע, רגע. שני מחנות זה לא, אמרנו לפני שני פסוקים, סכנה של השמדה ושואה? יעקב מצליח בתוך המצוקה גם להודות. זה גבורה שבהוד. מבינים? שתי מחנות, זה סכנת השמנה, זה טראומה, איך אפשר להודות על הדבר הזה? אבל יעקב אומר, רגע, אבל אחרי הכל אני שתי מחנות. תעשה טובה, תיתן שם גבורה שבהוד כזה שהם הסתקו. וואי וואי, צפרי רצה עליהם, זהו, גם גמרו. אתה יודע מה העונש של כאלה אנשים? צריך להכניס אותם לשיעור. אז זה גבורה שבעוד. ותפארת שבעוד דיברנו. נצח, מה זה נצח שבעוד? הודעה נצחית. הודעה נצחית זה הכרת הטוב. כשאדם מחזיק הכרת הטוב, גם אחרי הרבה שנים, גם אחרי שעובר הרבה זמן, הוא לא שוכח. הוא לא שוכח. הוא מכיר טובה לרב שלו שלימד אותו בכיתה זה, בכיתה א' או בהתחלה. מכיר טובה, גם עבור הרבה מאוד שנים, יש לו הכרת הטוב.
יכול להיות גם כלפי
הקדוש ברוך הוא? ודאי. אדם זוכר את החסדים שנעשו לו, הוא מציין אותם. זה נקרא נצח שבעוד. איך? נכון, נכון. שם זה לא רק הודעה, שם זה גם ציפייה. כי דוד אומר, אני בטוח שאני לא התנפלתי על הרי ועל דוב בשביל שיהיה שני כבשים יותר או פחות. אלא עתידים כל ישראל להיוושע על ידי. אז זה נצח שבעוד. אחרי נצח שבעוד, נצח עוד, יסוד שבעוד. יסוד... עוד שבעוד, נכון. עוד שבעוד זה הכי... עוד שבעוד זה פותח אותנו ל... עוד שתי אפשרויות לספירת ההוד. כי הוד זה גם להגיד תודה, אבל זה גם להודות. To admit. מה קיים בתוכי. והוד שבהוד זה ההודעה שבתוך ההודעה. בזה מתחילים את היום. אומרים, מודה אני לפניך. מודה אני לפניך זה לא רק תודה, אלא אני מודה שיש בי נשמה טהורה, ובזכותה אני קמתי בבוקר. שאני לא רק גוש אפר, 180 סנטימטר של אפר, וכך וכך קילוגרם של אור ועצמות. אלא אני מודה, אני מאשר שאני נשמה. אז הוד שבעוד זה הנקודה הכי הכי פנימית. שאדם זוכה להיות באיזושהי מודעות עמוקה מאוד לממדים הפנימיים שקיימים בו. אני מודה שיש בי גוף, זה כולנו יודעים, נכון? זה אפשר למשש. מה, רק מה שאפשר למשש קיים? כל אחד מאיתנו מודה שיש לו גם נפש. רצת, גם יש לנו נפש, נכון? איך אני יודע שלנו נפש? לפעמים יש לי מצב רוח, לפעמים אני שמח, לפעמים עצוב. אני אוכל, אני תואם, יש לי איזשהו... אז מה תואם? לא הלשון תואם, יש לי איזשהו כוח חיות. טוב, בסדר, אז נפש כבר עודדת לי, אשר. מה עם רוח? יש לך רוח? רוח גם, יש מצב רוח. מצב רוח שמח, מצב רוח עצוב, מצב רוח נוגה, אז רוח גם כן, רובם מודים. נפש, רוח, נשמה. זה אתה מודה שיש לך? הוד שבהוד, פנימה. מה עם חיה? יחידה? כן? איתן שבנפש, יש כל מיני מדרגות פנימיות, עמוקות של על מודע. ביום הזה של רשבי, של הוד שבעוד, נחשפים לנקודה הפנימית הזאת. מודים שקיים בתוכנו אין סוף ממדים פנימיים. אז גם יודעים להגיד עליהם תודה, כשאתה מכיר בהם. אז זה הוד שבעוד, ואחרי זה יש יסוד שבעוד, שזה גם כן קשור לשמירת הכוח הזה. לא להגיד, לרוקן סתם את כוחות ההודעה, אלא... שבעים משמעותיים, ובסוף כל שבוע יש מלכות. מלכות היא לא מידה בפני עצמה, אלא היא איזה מין היכולת לאסוף את הכל למשהו אחד, כי ציינה כאן מקודם הגברת, זה נראה סותר, זה נראה מורכב, בסוף הופכים את זה למשהו אחד. מלך הוא מצליח לסנחרן את הכל, וגם איכשהו להעביר את זה הלאה, כן.
נכון, זה תקרת יותר משוחדת,
היא לא שרה קרונה מכולם, אלא המלכות לתמיגר מכלום, היא מעבירה את זה הלאה. המלכות זה בעצם היכולת, את כל הדברים האלה שקיבלתי, להיות צינור ולהעביר את זה הלאה. בסדר? אז לכן זה ה... בדיוק. אז הנה, כל זה עניין הזהר אנפין. זה תיקונים מאוד מאוד קטנים. לא עובדים פה עם קונגו. עובדים עם מגלר. עובדים עם מברשת, עם איזה פטישון קטן מקסימום, עם איזה יזמל, מנתחים, וכל יום משייפים קצת, אבל בסוף יוצא יהלום יפה. זה לא, יאללה, תתחיל לזה, כל יום טק טק, אתה בודק, כל יום. דרך אגב, יוצא סתם, תדעו לכם שזה, אם טיפה מתבוננים, אז אני רואה את זה, שאם עובדים על זה לפי הסדר הזה, ושמים לב איזה יום אני נמצא היום, ולא הולכים לאיבוד, וזוכרים את השבוע ואת הזה, אתם תראו שכל יום מזדמן לכם איזושהי סיטואציה שהיא קשורה לאותו יום. כל יום. ממש, זה מדהים לראות את זה. היה לי שנה שעברה, יום ביום שהוא היה גבורה שבחסד זה היה. גבורה שבחסד, כאילו כן, היום השני של... לא, זה היה, זה לא, זה היה, זה היה שבוע הגבורה, זה היה חסד שבגבורה. ככה זה היה. חסד שבגבורה זה קיצור לעשות חסד, אבל שהוא צריך טיפה להתאמץ עליו. חסד שבגבורה. חסד, אבל אם... אז ולא זכ... לא זכ... אבל כאילו ספרתי את זה בלילה, ולא היה לי כזה... אבל... ואז יצאתי בבוקר מהבית, היה לנו איזה מין כזה עגלה בבניין, שאפשר היה להשתמש בה, לעלות כל מיני איזה. היא הייתה נמצאת בקומה שלנו, וזה תמיד מעצבן, השכן מגיע, הוא העלה את זה למעלה, תוריד את זה למטה, מה אתה משאיר את זה? אני אומרת, עצבי, טוב. בלי שאני, זאת אומרת, טוב, אני, היה בשש בבוקר, אני אוריד את זה, יאללה, כאילו, אני אעשה... דווקא אני עקוף את היצר. אחרי שאמרתי את זה ככה, פתאום התחלתי להיזכר, אמרתי, אוי, זה בדיוק היום, שאני צריך להתגבר כדי לעשות חסד. זה לא היה חסד כזה, זה חסד שהוא עצבן אותי, למה הוא לא מוריד, מה? ולכן על זה הדרך, תשימו לב שזה קורה. אז זה מה שאומר כאן הפרי עץ חיים, שזה זמן של זר אנפין. היו שם תלמידי כ"ד אלף תלמידים שהיו מקטרגים מזונים זה. זה, ואז מגיעים חמשת התלמידים והם... מתחילים איזו תקופה של גדלות. אומר הברכי יוסף בהערות, בהערות, על ברכי יוסף, במקור השני, גם בספר מורה באצבעות רש כף ג' כתב של אגבעומר הוא יום מילולת רשבי. אבל בספר טוב עין, סימן ידחת כתב, מה שעושים שמחה בלאגבעומר, אפשר שרבי עקיבא, היה כלל גדול בתורה, ולימדה לכ"ד אלף תלמידים ומתו, והיה העולם שמם, ויום ל"ג בעומר התחיל לשנות לרשב"י ורבי מאיר, ויאור להם שתחזור התורה. אז לפי הממרה הזאת, יום ל"ג בעומר הוא יום ייסוד תורה שבעל פה. לא דווקא ייסוד התורה הפנימית, תורת הזוהר, אלא זה היום שרבי עקיבא התחיל ללמד את התלמידים החדשים שלו. רבי מאיר ורבי שמעון ורבי יהודה, מוכין בגדלות, כן? התחיל ללמד אותם בגדלות וכו', ומהם עמדה התורה. ובמראית עין בליקוטים כתב מה שכתוב בברכי יוסף, שכתבו שבפטירת רבי שמעון בר יוחאי הייתה בל"ג בעומר, כן כתב בפרי עץ חיים, יש מקור בפרי עץ חיים שרשב"י נפטר בל"ג בעומר, ואז אם רשב"י נפטר, איך רשב"י נפטר אנחנו יודעים? זה כתוב בהידרה. ההידרה מתאר את יום פטירת רשב"י, ואנחנו יודעים שרשב"י ביום פטירתו גילה סודות נוראים לתלמידיו, ואש הקיפה את הבית, ולא סיים למימרה בוצינה קדיש החיים, הוא סיים את ה את ה את את את, את הלימוד תורה שלו במילה חיים, ואז הוא נפטר. זה אנחנו יודעים, רק השאלה אם זה היה בל"ג בעומר או לא. אז הפרי עץ חיים אומר שזה היה בל"ג בעומר, אך כבר נדע שבנוסחות כתבי הארי יש ערבוב בטעויות סופר, והנוסחה האמיתית היא נוסחת שמונה שערים, ובשאר הכוונות העריך וכתב של"ג בעומר הוא יום שמחת רשב"י, ולא בא לומר שהוא פטירת רשב"י. ואפשר שהכוונה, כמו שכתב בטוב עין, שביום ל"ג בעומר התחיל רבי עקיבא ללמד רבי שמעון בר יוחאי בחבריו ודוק. אז אם כך עוד טעם נוסף. מהו הטעם הנוסף? שביום ל"ג בעומר התחיל רבי עקיבא ללמד את תלמידיו את התורה שבעל פה. לא דווקא את תורת הנסתר. ואז זה קצת מסביר. כי אמרנו, אם זה רק יום שפסקו מלמות בו תלמידי רבי עקיבא, אז מה קשור שמחה? תפסיק להתאבל, אבל למה אתה שמח? לא! לא רק שהם הפסיקו למות, אלא ביום הזה רבי עקיבא גם מתחיל ללמד את תלמידיו החדשים. זה סיבה לשמחה, עומדת, הולכת לעמוד התורה בישראל. בספר ערוך השולחן כתב דלעניין ל"ג בעומר בעצמו, בכל מקום נוהגים להתיר בין לפי מנהגו של רבנו בית יוסף ובין לפי מנהגנו, מפני שמחזיקין, להתיר הכוונה נישואים, מפני שמחזיקין, היום הזה לקצת יום טוב, וגם במנחה לפניו רגילים לקרותו הילולה דרשב"י, ובארץ ישראל מרבים תפילה בהדלקת נרות על קברו הקדוש, ואומרים שנסתלק ביום זה וגם יצא מהמערה ביום זה. דעה רביעית כבר. למה זה יום של הילולה? כי ביום הזה רשב"י יצא מן המערה. ואומר כאן, העתקתי כאן משהו מההיברו בוקס, איזה מאמר, בספר, מה זה? כי 13 שנה, אתה לא יודע איפה רשב"י. הוא נעלם, הוא גם היה נרדף על ידי הרומאים. פחדו שיהרגו אותו. סוף סוף הוא יכל לצאת. אה? הוא למד, אבל אנחנו לא יכולנו ללמוד ממנו. זה הבעיה. בספר שו"ת שם אריה לרבי אריה לייבוש בלוכובר, כתב ששמחים על כך שרשב"י ניצל מהמלכות שגזרה עליו מיתה. וקבעו שדווקא את היום הזה שהוא נפטר בו, למה? כיוון שהרוגי מלכות אינם נקברים. אם רשב"י היה נתפס על ידי המלכות, לא היה לנו קבר של רשב"י. היו הורגים אותו וזורקים את ה... כדרכם מה שהם עושים, כן, כמו דאעש. אבל מזה שרשב"י נפטר והובא לקבר ישראל, זה סימן שהמלכות לא יכלה לגע, לא נגע בו. כיוון שהרוגי המלכות אינם נקברים, ולכן קבעו את היום הזה לשמחה דווקא. על קברו שמוכיח על ניסו שמת שלא נהרג ביד אדם, והאריך ימים ושנים לאחר הגזרה. עד שמת בידי שמיים כדרך כל הארץ, וזכה לקבורה, וססים ושמחים, כיוון שעל נס שנעשה לרבו צריך לברך. ומכיוון שרבי שמעון בר יוחאי הוא הרב של כולנו לענייני פנימיות התורה, והרב שלנו ניצול מהרומאים, מה היה קורה אם היו תופסים אותו, אנחנו צריכים לעשות יום הילולה, לשמוח ביום הצלתו של רבנו. ולכן אנחנו מודים ומעלים להשם יתברך על הנס של רשב"י, באותו יום שקבעו שהוא ל"ג בעומר, כי הוא רבן ומאורן של ישראל. ובפרט לפי מה שכתב בכתב ידו של החידה. שמובא מעשה בו נאמר שמרן הבית יוסף רצה לבטל את המחולות בקברו של רשב"י. מרן היה הרב של צפת. וכנראה שבקבר של רשב"י היה קצת בלגן וכל מיני מחולות ודברים אולי לא ראויים. אז מרן רצה לבטל את זה. וכך כתב בימי מרן הסכימו שלא יעשו ישראל הערביים. ישראל הערביים הכוונה היה מה שנקרא מוסתערבים. היו אנשים בעם ישראל שהם הגיעו מארצות ערב, והם היו דומים בלבוש שלהם לערבים. אז הסכימו שלא יעשו ישראל הערבים מחול בל"ג בעומר על ציון הרשב"י. ונראה למרן ובית דינו שחס ושלום יש שם זלזול שאוכלים ומרקדים, כי עשו שם הילולה וסעודה וכו'. ונכתבה הסכמה ולא נחתמה. כבר כתבו כתב שמבטלים את המסיבה בל"ג בעומר, את ההילולה. בלילה חלם מרן עם הרשב"י. ואמר לו שתבוא מגפה גדולה בעבור זה הסכמה, כי רצונו שיסמכו בהילולה, ולמחר קרה ההסכמה. אז מכמה וכמה מקורות, אנחנו רואים שרשב"י נגלה לארי הקדוש, רשב"י נגלה למרן, ואומר, זה יום הדהילולה שלי. יום הדהילולה, או כי הוא יצא מהמערה, או כי הוא נפטר ביום הזה וגילה את הסודות, או כי הוא ניתן להיקבר, או כי ביום הזה התחילו תלמידי רבי עקיבא, הקודמים נפטרו, ורבי עקיבא התחיל לשנות לתלמידיו החדשים, או בגלל שהיום הזה, כמו שאומר החתם סופר, כן, זה יום שהתחיל בו לרדת המן לעם ישראל, מכל הסיבות האלו, יום ל"ג בעומר הוא יום זכאי, יום מיוחד, וגם יש פוסק אחד גדול שנקרא כלל ישראל. כלל ישראל פסק שזה יום גדול. הולכים לרשב"י, להילולה, ונתפלל לקדוש ברוך הוא שיפתח את מוחנו וליבנו להבנת עמקי סודות תורתו, בזכות הרב רבי שמעון בר יוחאי, תעמוד לנו ולזרענו, אמן ואמן. סק וברוך.